סעיף הארוך בעבודת התחייה, גם מאוד מרכזי, מקיף הרבה, בתמונה כוללת מאוד של עם ישראל בתהליכי ההיסטוריה שלו, איך אנחנו רואים אותו היום, יונק מן העבר ופונה אל העתיד. אז נתקדם בסעיף הזה, נראה, באמת אם כן חשוב באמת בטח לא נגמור אותו היום, נגמור, בטח לא נספיק לעבור עליו היום, אז לראות את רצף הדברים עד כמה שאפשר. סעיף ה', כן? דרכנו בחיים הלאומיים בצידודם כלפי היחס האנושי הכללי ארוכה היא מאוד. ארוכים הם חיינו וארוכים הם על כן דרכנו. גדולים אנחנו, גדולות וגדולות הן המשוגותינו, בשביל כך גדולות הן צרותינו, וגדולים גם תנחומותינו. זאת אומרת, יש פה מראש הסתכלות כזאת, שעם ישראל כן הוא עם עולמי, עם לא רק, נקרא לזה כך, לא רק שיש לנו כברת דרך מאוד משמעותית לטפס מנקודת ההתחלה שבה אנחנו יוצאים לדרך עד הנקודה שבה יקרה שהגענו למצב הכי שלם שאנחנו צריכים להיות בו. לא רק שאצלנו יש כברת דרך גדולה, אלא מכיוון שכמו שהרב מבאר באורות ישראל, עם ישראל הוא בעצם לב המציאות כולה, ההתפתחויות שמתרחשות בעם ישראל והגמר צורה שמעוטד לעם ישראל הוא גם גמר צורה של העולם כולו. עם ישראל נשמת המציאות. אז בעצם עם ישראל ותהליכי בניינו, תקומתו וגבולתו, זה למעשה תהליכי בניין ותקומת העולם כולו. העולם כולו להגשים את המטרה שלשמה יסד אותו, ברא אותו ריבונו של עולם, למעשה תמצית הכל בצורה המקודשת ביותר, המחוברת ביותר להופעת שם שמיים, זה למעשה כשאנחנו רואים את התהליכים השונים שעם ישראל עובר. אז נכון שכל המשוגותינו וצרותינו ותנחומותינו, אפשר להסתכל עליהם במה שמתרחש בנו פנימה, דיינו, סיבות שקורות בנו גורמות לירידות, או גורמות לצורך ואיסורים לצערנו וכדומה וכן הלאה. וכל המערכת היא בעצם פנימית בתוכנו, אבל אנחנו גם יודעים שיש השפעות מבחוץ, כמו שהכוזרי אומר, נכון? שרב חולאים ורב בריאות, כן, עבד השם, הכוזרי במאמר שני, שעם ישראל הוא תמצית כזאת, שנושא בעצם את החסרונות של האנושות כולה אצלו בצורה יותר מוחשית. הוא נושא משום שיש לו תפקיד לגבי כל זה. הוא אוחז את האנושות כדי להקרין עליה בחזרה בדרך מופלאה מיוחדת. לכן צריך להסתכל עלינו בפרספקטיבה כלל דורותית. ההווה שלנו הוא תמיד, אי אפשר להסתכל עליו בפני עצמו, אלא אם אתה רואה אותו כתחנה בדרך, איזה שלב אנחנו נמצאים במהלך הבניין ביחס לדרך הארוכה שצריכים לעשות מההתחלה ועד האחרית. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של אתה בחרתנו, שכנראה נפוצה על ידי חלקים מעם ישראל, שבו נהיה ככל העמים, בו נהיה אוניברסליים, בו נהיה אנשי השכלה, אקדמיים, גם היום יש אסכולות כאלה. למה לשאת על הכתף את הגיבנת הזאת, שהביאה לנו הרבה צרות בכל מיני גלויות, והשניאה אותנו על העמים, בו נהיה משהו ששייך לכלל האנושות, וזהו, חס ושלום. חס ושלום. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים שאין דוגמתם בכל עם ולשון, כי אם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. לא צריך למדוד אותנו בממדים של גודל. יש פה גדלות. מכיוון שיש גדלות, אז זה מסביר אחרת לגמרי את כל התהליכים שבהם שאנחנו עוברים. צריך, באופן של הסתכלות גדולה כזאת, אתה יכול להסתכל על 2,000 שנות גלות בתור משהו זמני, מה שאומר המהר"ל בנצח, מה שלא ייתכן לעשות אצל עם אחר. עם אחר לא יכול לשאת עליו משהו כל כך ממושך, שהוא בעצם חלק מבירור כזה, שהוא אין מציאות כזאת בעולם, אין חלק אנושות כל כך עמוק, כל כך מיוחד, שבירור אצלו יכול להימשך משך זמן כל כך ממושך וכל כך מורכב. אז זה צריך להסתכל בממדים של גודל. אם נדע את גדולתנו, אז אנו יודעים את עצמנו. אם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. גם אצל שאר העמים, עם שלא יודע מה ערכו, מה ומה יש לו להתגאות, אז גם בעיני אותו העם הוא מושפל. ודאי שאנחנו צריכים להכיר את הגדולה העצמית שלנו. רק בשכחת עצמנו היינו נשארים קטנים ושפלים. ושכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. כי מה אנחנו, מבאר הרב ואומר, נשמתנו מקפת עולם ומלואו ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון. אתם רואים? זאת אומרת, עם ישראל הוא בעצם רוחו, נשמתו, תכונת חייו, האידיאלים שאותו הוא נושא בקרבו. תוכן כל מצווה ומצווה שאנחנו מקיימים. הוא מקיים את כל המציאות כולה. כל דבר תורה הוא אמת תשתיתית. כן, הסתכל בתורה וברא את העולם. כל העולם כולו מיוסד על דברי התורה. ודברי התורה הם בעצם תמצית שמסוגלת להעמיד את כל העולם כולו כיצד. זה לא רק משום שזה אי בודד של קדושה בתוך ים שלם של חומריות וריקניות. אלא אחרת. זה הקדושה של כל המציאות. החיים שלנו הם המשמעות הגדולה של כל העולם כולו. וכמו שתאמר, יש לאדם, אנחנו משלים תמיד לא יהיו לגמרי מקבילים, אבל תאמר, יש לאדם גוף חי מלא איברים שונים ומגוונים. אז ודאי שנקרא לזה, אנחנו יכולים לומר, נסתכל בפניו, נסתכל בעיניו, אנחנו יודעים אותו, מכירים אותו, מכירים את מחשבותיו. מחשבות של מי? של העיניים, של אף. ודאי שהחלק החושב, או החלק שאיתו אנחנו נפגשים עם האדם, הוא בעצם, זה החלק שכל מהותו מתבטאת בו. זה דרכו לידי ביטוי. אין פה שום התנגשות. ברור שהבאה, או המחשבות, או תוכן החיים של האישיות הזו, תוכן החיים של כולו, אף על פי שרק חלק מתוכו מביע את זה, הוא מביע, הוא הדובר של כל התכונת חיים הזאת. כך אנחנו הדוברים של כל הדצחם, הפשר של כל המשמעות, של כל חלקי המציאות ורמותיהם השונות, בעצם משתקף בנו. התכונה האידיאלית, התכונה הקדושה, המשמעות השלמה, כל חלקי המציאות כולם, בכללם כל גווני האנושות, אנחנו מבטאים אותם בצורה השלמה, בצורה המקודשת, כאשר כל החלקים האחרים של המציאות הם חלקי מציאות. וסתם משרתים, משפיעים, עוזרים לשכלל כדי להופיע בצורה גמורה את הצורה המוגמרת, שהיא בעצם צורה מוגמרת לא רק של עצמה, אלא צורה מוגמרת של האנושות כולה. לכן גם מה שאנחנו סובלים משאר העמים, מה שאנחנו סובלים מחלקי מציאות אחרים, אנחנו יודעים שזה זמני, בסופו של דבר כל המציאות מכירה לנו טובה, ודרכנו למעשה היא מקבלת את משמעותה ואת הצד האלוקי שבה. נשמתנו מקפת עולם ומלואו ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון. משום כך היא בקרבה תמה וחוללת, ואין בה כלל אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים בנשמות עם ולשון. כי ריבונו של עולם, השם אחד ושמו אחד ושמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. או שהקדוש ברוך הוא אחד ומאוחד, וכל המציאות כולה היא הרמונית אצלו. גם ההתגלות שלו בעולם היא אחת, כמו שהוא בעצמו אחד. ככה עם ישראל המופקד על גילוי שם השם בעולם, הוא כולו משמעות אחדותית ישנה מכל הופעות חייו. גוי אחד אנחנו, אחד כי ייחודו של עולם. כן, מה שאמרנו. כן, אנחנו אחדותיים, אחד, מה הכוונה? לא שניים, אלא אחד במובן המאוחד, המגובש. כל, זאת אומרת, תסתכל על כל הקהילות המפוזרות, על כל הגוונים. עם ישראל כל כך נראה מגוון, כל כך לא מגובש, כל כך שונה זה מזה, כל כך מחולק והתפזר, וכל הגלויות, הכל הכל אמת אחת. אמת אחת, לא רק באותו דור, אלא כל הדורות כולם, אמת אחת נאמרת דרך כולם. זהו עומק טבענו הרוחני שיש בנו בכוח, והדרך ההיסטורי שלנו, ההולכת מהלכו בדרכים שונים, בדרכי אורה עוברות בין הרי חושך וצלמוות. כן? אנחנו כל הזמן מגדלור של אור שצריך לטפס ולפלס דרכו גם בין הררי חושך וצלמוות, ומילא מסתומה הרבה פעמים גם נדבק בו, או מתמעט את הופעתו לכאורה מחמת כל הסיבות האלה. אבל הדרך האורה צריכה לעבור דרך אותם דרך התחתים הזו, יש לזה תפקיד, יש לזה שליחות. וכך אנחנו מוציאים את עצמנו מן הכוח אל הפועל דווקא. כן, הדרך ההיסטורית שלנו הולכת מהלכו בדרכים שונים, דרכי אורה עוברות בין הרי חושר וצלמת, ומדריך אותנו להוציא את עומק טבע הווייתנו מן הכוח אל הפועל. כל הדברים הקטנים הנדרשים לכל עם בלשון בעצם עניינם, כן, סממנים, חיצון, טכניים, כל עם בלשון זקוקים להם, הם הינם טבועים בנו במטבע הגדולה של כללותינו. אי אפשרו לנו לקצוץ ענף אחד מעץ חיינו הגדול והענף, ולתת לו מהלך ויניקה בפני עצמו. כל היש שבנו יתעורר ויתנגד על זה, ואם לא עוז כוחו הפנימי והרגשת עצמיותו. כלומר, צריך לדעת שכל מה ששייך לאישות החיים הישראלית, אין בנו משהו שהוא רק אביזרים, מכשירים, צדדים טכניים, חיצוניים. למרות שמה, שנכון, כמו שהרב אומר במאמר המחשבות, שאתה בא וסוקר את התכנים, את הרעיונות שישנם בחיים הישראלים, אז הרב מדרג את זה שלוש בחינות. יש אוצר אידיאלים או רעיונות או מחשבות שמיוחד לנו. אין לו שום דמיון בשער העמי. יש אוצר של מחשבות ואידיאלים שכמו שהוא נמצא את שער העמים, אנחנו יכולים כמו שהוא לשבץ אותם בתוך עם ישראל. ויש משהו בעיניים שמופיע אצל אומות העולם, כמו שהוא אנחנו לא יכולים לקחת אותו, אבל בצורה של חלקים מסוימים, דרך עיצוב מסוים, אנחנו כן יכולים לקחת גם משאר עמים. מה זה אומר כל זה? זה אומר שלכאורה יש בחינות שבהם אנחנו יכולים להיות לכאורה משותפים משאר עמים, יש אוצר מחשבות אידיאליים. זה נכון. יכול להיות שיש מחשבות של תפיסות חיים, של רווחה, או של חסד לכאורה לצורות מסוימות, שזה נראה דומה. זה נכון, זה רעיון שאתה יכול ממש, אבל צריכים לדעת שכאשר הוא נמצא במכלול החיים של עם ישראל, הוא כבר מיד לובש ערך חיים אחר לגמרי. כמו שאנחנו לוקחים למשל ערך חיים של גמילות חסדים, לוקחים ערך חיים של כיבוד אב ואם, שוודאי יש דוגמתם גם בשאר העמים, ואולי אפילו כמו שהגמרא נותנת בקידושין דוגמה מדמה בנתינה, שהיה מצטיין בכיבוד אב ואם. אז צריכים לדעת שנכון, יש אולי אפילו מה ללמוד ממנו, אבל אחרי שיהודי מקיים מצווה כזאת, אז ברור שזה משהו אחר, זה חלק מתרי"ג מצוות, זה מקיים מציאות, זה מופיע שביל הארה אלוקי אחר מהעולם, זה מקיים את המציאות, מה שאצל הגוי זה משהו אנושי, משהו חיובי, אבל לא, בכלל לא מתדמה להיקף ההשפעה ולמכלול החיים שמתגלה דרכו. כי אנחנו מדברים על תוכן חיים אדיר, שכל תג ממנו הוא תג בתוכן חיים אדיר. כמו שנאמר, יש דמיונות בין עברי גוף או צדדי חיים של אדם שהם בעלי חיים. כמו שהרמנו שמונה פרקים מתראים על זה, שמדמים את מאי האדם, נדמה לי למאי החמור, יש משהו דומה. בעולם הרפואה, רמה אומר, מוכרח להיות משהו אחר לגמרי. מה הכוונה? לא יודע מה רמה מתכוון מבחינה הביולוגית, אבל ודאי מבחינה הערכית זה ודאי ככה. אז ברגע שהדבר הזה הוא חלק מהתוכן החיים האורגני של האדם, ודאי שהוא מקבל ערך אחר לגמרי. הוא חלק מכלי חיים אחר לגמרי. ככה גם כל תוכן, כל פיסת חיים, לנו יש דגל, גם להם יש, אבל אצלנו זה כבר משהו אחר. וכל דבר שהוא שייך אצלנו, אני חושב שאפילו לחול, ארץ ישראל היא גם כן ארץ, גם להם יש ארץ. משהו אחר לגמרי. כל מה ששייך אצלנו, הלשון, לשון הקודש, הכל הכל אחר, הכל מקבל ערך אחר. אין לנתק. לא נכון לומר, טוב, בוא ניקח, נשאיר בצד את הדת במרכאות, מי שירצה ייקח גם את זה, מי שלא ירצה חס ושלום. ושאר הדברים אנחנו יכולים ליישר קו עם האומות המאוחדות, אני יודע מה. אז זה לא שייך, זה מה שהרב אומר, לא שייך. אין לנו שום פיסת חיים ששייכת למכלול החיים שעם ישראל זקוק לו. כולל תכונות שהן מצויות כדוגמתן גם בשאר העמים, כי אצלנו הכל מערכת אחת. הכל מקמל מימד ישראלי מקודש ואחדותי, והכל בא ביחד. הלאומיות לא יכולה להתקיים בלי הרוחניות, הרוחניות לא יכולה להתקיים בלי הלאומיות, אלא כביכול זמן מסוים, זה ודאי לא שלם. אז לא שייך לבנות מודל חיים חלקי כזה, כי זה שייך לגודל החיים שלנו, שהוא מופיע את עצמו בהדרגה, אבל זה ישות חיים אדירה בת אלפי שנים. כל היש שבנו יתעורר ויתנגד על זה אם לא עוז כוחו הפנימי והרגשת עצמיותו. הדרך הארוכה שואפת להקמה גמורה לתחייה אותנו ואת כל אשר לנו, צרור לא ייפול ארץ, קו אחד בקרבי קלסטר פני לאומנו לא ניתן למחוק. משפטים אדירים יש פה. הינו חזקים מרוח הזמנים, איתנים מכל איתני תבל. הינו שואפים לקום לתחייה באותו הגודל של אבותינו, להיות עוד גדולים ונישאים מהם. חזקים מרוח הזמנים, איתנים מכל איתני תבל. למה באמת? כביכול, כל המציאות כולה היא כלים כדי להופיע את הישראל קדמו לעולם, כדי להופיע את תוכן החיים האדיר שלנו. כל המציאות, כל הטבע, כל ההיסטוריה, כל המלחמות, כל הזעזועים השונים שישנם בעולם, הכל איך היא תמצא לברר, למרק, להבשיל את המציאות ואת כל המכיל אותה, כדי שאנחנו נביע את עצמנו. אז לכן, איתני התבל הם כלי שרת, כי אנחנו, כן, קודש ישראל קודש הבריחו חדה. אז אמרה שעולם מנהל את ההיסטוריה באופן כזה שאנחנו בעצם הפנים של הכל. אנחנו נשמת הכל. התמצית המסולת, מה שהרב כותב אורות ישראל פרק א', כן? אתם רוצים רגע להציץ, אפשר? פרק א', סעיף א'. זה סעיף, אני לא הולך למד אותו שורה שורה, אבל נקרא אותו מי שיקלול. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. בעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש. בחומריותה ורוחניותה. כנסת ישראל הצד הרוחני, הכללי. בעולם הזה נשפע בחומריותה ורוחניותה בתורתה ואמונתה. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. ואין לך תנועה בעולם בכל העמים כולם שלא תמצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית המסולת, לשון סולת. המקור המשפיעה את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן, ממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים, עד שהביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. זאת אומרת, אנחנו מבינים פה שאנחנו בעצם לב המציאות. לב המציאות בין העמים, ולב המציאות גם עם אלה, גם בכוחות הסובבים, כוחות הגשמיים העוצמתיים, שהם כולם למעשה יונקים את כוחם מאיתנו. אנו שואפים לקום לתחייה באותו הגודל של אבותינו, ולהיות עוד גדולים ונישאים מהם. פה הרב מבטא דוגמה של גדלות שמעוטדת לימות המשיח. מוסר השפענו רק בעולם, והיינו נכונים להשפיע עמו גם כן עונג וחיים רעננים. מה ההבדל? מוסר השפענו רב בעולם, היינו נכונים להשפיע עמו גם כן עונג וחיים רעננים. אז אולי להרחיב רק את הנקודה הזאת, שוב פעם אני אשלח אותנו לאורות ישראל פרק סעיף תתבר. או סעיף שמאוד מסביר את זה. עד תור הגאולה העתידה השפענו על העולם רק לימודי חובות, מוסר וצדק היוצא מדעת אלוקים אמת. כלומר, מה שהעולם יכול היה לספוג מאיתנו עד תור הגאולה העתידה, זה בעצם ערכים מוסריים, נורמות מוסריות מאוד גבוהות, שמאיתנו מתפשט על פני המציאות, משפיע מה שמשפיע, נקלט מה שנקלט, אבל יש הרבה שלא נקלט, ויוצרת ריאקציה, כמו שהאב אומר. מחובות אין העולם חפץ לקבל, ואם הוא מקבל, נשאר בלב תינה על המורר הראשי לידיעת החובה. כן, אחרי שלימדת את השיעורי מוסר האלה, אנחנו לא יכולים להתנהג בצורה החופשית, הברברית שהיינו רגילים. כן, נשאר בלב תינה למורה הראשי לידיעת החובה שאינה נותנת לנפש הברברית להתפשט בכל מעבריה. כיוון שהעולם לא בא הכי להתלכד באופן אמיתי עם הערכים המוסריים האלה, עם הגובה הזה, אז הוא סופג את זה באופן כזה חיצוני, שהוא בעל כורחו כביכול, מוכרח ליישר קו עם הערכים המוסריים האלה, ובאיזשהו מקום הוא מייחס את כל הערכים האלה, המכאיבים כביכול לחופשיות האנושיות, זה מיוחס לעם ישראל. ומילא נדבק בנו איזושהי תווית של עם שנותן הרגשות לא טובות, שכל הזמן דוקר את הגויים בעצבו של דבר וצריכים להתפטר ממנו, איזושהי תחושה שמשהו שחונק לא מספיק נותן לנפש הגויית את חירותה, וזה כבר נצבע בצבעים שונים. אבל בבוא התור של אור העולם להיגלות, כן, בגאולה עתידה, יוודע לעולם שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם. את עושר החיים הנותן לו את ערכו, אשר מבלדו הוא שלול כל ערך. ועונג ועושר זהו דבר השווה לכל, על כל פנים לחשוק פה. את המקור המשפיע עושר ועונג מכבדים ומחבבים. ועל כן, מעתיד לבוא בנבואת זכריה, יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, מכנף משיהודיים. כלומר, בעצם הרב פה אומר לנו, שגולה האחרונה, בד בבד אימה שאצלנו, התכונה הרוחנית יותר לובשת אופי של עונג ושל עושר ושל דרכי חיים מהירים, זה גם יכשיר אותנו להשפיע את זה גם על השאר העמים. אז בעצם תהיה אמונת ישראל לא רק דבר מייסר שאומר מה אי אפשר לחיות באופן זה וזה, כי זה לא מוסרי וזה כבר חורג וכו', אלא לבנות את האידיאלים החיוביים, לבנות את הטוב, לבנות את הקדושה בו בתור דבר מאיר, בתור דבר ערכי, שבאמת נכון לו להיות נותן את המשמעות היותר גדולה, יותר אדירה ויותר נשגבה לחיים האנושיים שכך ראוי להם באמת. והחירות האמיתית ועוצמת החיים האידיאלית האמיתית, כפי שהיא בעצם מקור החיים, וכפי שבעצם מקשרת את החיים אל מקורם, אל ריבונו של עולם, זה יתגלה בנו בצורה כל כך מפוארת, שאותה צורת חיקוי שהעמים לוקחים מאיתנו, שכפי שהם לקחו גם כן בדרך מחוקה, בתקופת הגאולה היא תהיה בדרך של חיקוי חיובית. כמובן לא ניתן כרגע המקום לומר מה מאיתנו מסוגלים העמים לקבל, מה הוא באמת חיקוי, מה באמת כן הוא גילוי העצמיות שלהם, אבל בכל מקרה גם להם יותר מתאים הגילוי העצמי במובן החיובי המאיר, ולא במובן האחר. כמובן זה מופיע אצלם בצורה פחות שלמה, פחות כוללת מציאות, מקפת מציאות, אבל זה כן מתגלה אצלם בתור תוכן חיים, שגם אצלם נותן משמעות חיובית מהירה ומקודשת לפי דרגתם. טוב, אני חוזר לסעיף שלנו. את האנושיות כולה, זה שייך לאותו סעיף שראינו ההיסטוריה, את האנושיות כולה היינו מקפלים ברוחנו בגלוי, ואת כל המציאות כולה במצפוננו. אתם זוכרים את המהר"ל בנתיב התורה פרק א', התורה, סדר העולם, אז הוא אומר שמה, יש שמה שתי מדרגות, סדר החיים האנושיים שלנו, שכל אנושות, גם סדר כל המציאות, אפילו הגשמי, תסתכל בתורה וברא את העולם, אפילו הגשמי. אז זה נקרא, את כל האנושיות כולה היינו מקפלים ברוחנו בגלוי. זה יותר שייך למה? שרוחו של עם ישראל מכיל את כל התמצית החיובית שיש ברוחם, בתנועותיהם, באידיאליהם של כל העמים, ותמציות כולה במצפוננו, הכוונה החלק בצד הסודי, בצד העמוק, אנחנו מקיימים בכל מצווה ומצווה, בתורה, בכל תכונת החיים הישראלית, מקוימת ומוזנת ומתקיימת, מתקדשת גם המציאות כולה, וזה דרך יותר פנימי. כן.
למה צריך את כל האומות, אם עם ישראל
באמת
מרכז את כל...
כן. כי זה שייך למה שבאמת... אז יש כל מיני, אז אני אומר, שער העמים א', הם מחשיבים כל מיני צדדים ששייכים לשכלול חומרי במציאות. אנחנו רואים תורה בגויים, אל תאמין, החוכמה בגויים תאמין. יש להם תפקידים שונים בשכלול העולם המדעי, הטכנולוגי, שיש בהם צדדים שבהם הוא היה כישרוניים יותר מאיתנו. אנחנו לא חייבים להיות... נכון שהרב אומר במקום מסוים שגם כל הכישרונות שפזורים בשאר העמים במקור היו כולם שלנו. אבל גם ככה אז אנחנו אומרים ששאר העמים איזושהי סביבה, כל המציאות בנוי בהיררכיה. המהר"ל שואל בתפארת, בשביל מה באמת צריך כמה חלקי מציאות? למה יש באמת גוונים במציאות? אתה רואה גם מכלל בכל עולם החומר, יש בחינות. יש זהב ויש כסף. ויש חרס, למה הכל לא יהיה זהב, למה הכל לא יהיה, למה יש גם דברים שהם פסולת וכולי, המציאות, ככה נכון שהיא תופיע. היא מופיעה בצורה מורכבת, רבת דרכות, זו הופעה טבעית, וכל הצדדים יש בהם שלמות לתפאורה הכללית, כמו שאנחנו יכולים להבין גם מגוף האדם, שכל האיברים כולם משמשים לאותה מטרה, החשובים יותר והחשובים פחות, וחלק מהם אנחנו בכלל לא מבינים איך קיומה מתקיים, אבל אנחנו יודעים שהכל בעצם מערכה אורגנית אחת, ככה גם כל העמים כולם. הציוד היה אומר, בחר בנו מכל העמים. זה היחוס שלנו, לא כתוב בחר בנו מכל הקופים, או מה... זאת אומרת, הבחירה האלוקית בנו היא דווקא במה שאנחנו לב של שאר העמים. חס ושלום אומר ששם אין להם תפקיד. לא רק במה שהיה להם תפקיד היסטורי לעזור לנו להתברר, אלא יש להם גם תפקיד, כמו שאמרתי, כל מיני כישרונות, כל מיני דברים שהתפתחו אצלם אחר כך בזכות מה שהתפתחו אצלם, אפילו מבחינה רעיונית מחשבתית, יכלו אחר כך להתקבל אצלנו, לעורר אצלנו, להשלים אותנו. גם לעתיד יש סדדים, אפילו אמוניים, שיותר שמורים להם. וככה זה כנראה הצורה השלמה של המציאות, שיהיה בעצם לב, יעלום כזה של המציאות, שהוא בעצם התמצית הריכוזית של הכל. אבל כל הערך של הריכוז הזה, זה כאשר הוא משובץ, בתוך היקף גדול יותר, אפור יותר. נקרא לזה, אומר, זה התמונה העולמית הנכונה, המאוזנת כנראה. צריך לומר. כן, כל מה שיש עמנו ושהיה חי מאז בקרבנו, הכל יהיה מלא וחי, דבר לא ייעדר. אז לא רק שאנחנו פורצים קדימה ולא מפחדים מכמה זמן זה ייקח ולא נרתעים משום דבר, משום שהאמת של כל המציאות מקופלת בתוכנו והיא חייבת להופיע, אנחנו צריכים לדעת שדרך ההתקדמות כל הזמן מחוברת עם כל מה שהיה. זאת אומרת, הדרך שבה אנחנו עולים מחיל אל חיל ומתקדמים, ואפילו המהר"ל אומר הרי בנצח שהגלות, החורבן, תחילת הגאולה, נחרב בית המקדש, נולד משיח, משום שהקפיצת מדרגה שצריכה להיות לא יכולה לבוא ברצף אחד, צריך כביכול איזושהי שבירה שמה שקדם נהיה לזנק. אבל חס ושלום נאמר שאם ככה אפשר לגנוז או למחוק חס ושלום את מה שהיה, אנחנו כל הזמן מתקדמים עם הכל, והאמת שאנחנו אומרים אותה עם כל תולדותינו. כל מה שבנינו עד כה הוא ממשיך איתנו, הוא חלק מהוויית החיים שלנו. זה סיפור שעוד לא גמר להיאמר, זו יצירה שעוד לא נגמרה הופעתה, וכך אנחנו צריכים לחיות, להרגיש מחוברים. ידיעת ההיסטוריה שעם ישראל זה לא סתם מדע חול, זה מדע קודש. צריך לדעת איך להסתכל על זה. רוחנו איננו ירא מפני הזמנים, הוא יוצר את הזמנים, הוא מטביע עליהם את צורתו. כן, וכמו שאמרנו, איתנים מכל קטני תבל, אנחנו יוצר את הזמנים, נכון? מקדש ישראל והזמנים, אנחנו רוחנו יוצר את הזמנים. הכוח הזמן הוא בעצם יוצר את הזמנים. הזמן, רווח הזמן במציאות זה כמה זמן נדרש כדי להגשים את... הזמן הוא לא סתם דבר שעבר בין האירוע הקודם לאירוע הזה, אלא הזמן הוא בעצם תהליך ההתקדמות של העולם, תהליך ההתקדמות. תהליך ההתקדמות הזאת בעצם הוא התקדמות של מה? התקדמות של העולם ובנו האמיתי, התקדמות שלנו. אנחנו מתקדמים דרך הזמן הזה, אנחנו נבנים דרך הזמן הזה. הזמן הוא כלי שרת גם כן בפני אותה אמת, וצריכה להיאמר. לכן אנחנו, דרך ארוכה אנחנו הולכים. כוח היצירה שלנו מטביע את הרוחניות היותר עליונה בחומר ריאלי מעשי, יש ספרים במדורות החדשות, אם היה כאן טעות, בחומר ריאלי מעשי. הרוחניות היותר עליונה בחומר ריאלי מעשי, שכל מה שתגדל ההתפתחות, יגדל כישרון היצירה, והצד האומנותי הנפלא נותן חיים לעולם בגלימו את כל העליוניות שבמחשבה ושאיפה לפעולות מעשיות מוחשיות ומוגלמות, שבהן הוא מחיה אותה ובשליטה במציאות, זה יקום עוד לתחייה בכל מילואו בתחייתנו השלמה. כוח היצירה שלנו מטביע את הרוחניות היותר עליונה בחומר ריאלי מעשי. כלומר, אנחנו בעולם יוצרים. מה פירוש יוצרים? נדמה לחשוב שעם ישראל נושא בקרבו תוכן חיים אידיאלי קדוש ואדיר. למעשה, אנחנו מופקדים על להטביע את חותמו במציאות בכל מרחביה וכל רבדיה. יש בזרונים מאמר שנקרא מעשה יצירה. והרב שמה, סליף דלת בזרונים, שמה הרב מכנה את כל המצוות מעשה יצירה של עולם הרוח שלנו. כביכול, כל העולם האידיאלי הרוחני שלנו צריך אמצעי ביטוי, כמו אומן מסוים, להבדיל, שיש לו איזשהו תוכן חיים שהוא רוצה להביע אותו, האם הוא בוחר להביע אותו דרך איזושהי יצירה מוזיקלית, או איזו יצירה אומנותית של תמונה. אנחנו מבינים שמעבר לתמונה שהוא העלה על הבד, ומעבר ליצירה שהוא מנגן, עומדות תחושות, עומדים כיסופים, עומדים שאיפות, או חס ושלום, ההפך, זוהי הבאה. כמובן הבאה מאוד, מאוד חלקית. אז אנחנו צריכים לדעת שריבוי המצוות והאושר שבהם, וכל מה שמקפלות בתוכן אנחנו אפילו לא יודעים, הם למעשה אמצעי הבאה בהתאם לכוח המציאות להכיל, אמצעי הבאה של האמת האדירה שבקרבנו, של העולם הרעיוני שלנו, בעצם הוא תוכן החיים שמקשר את המציאות עם הקדוש ברוך הוא. זה האלוקיות של העולם, שאנחנו מטביעים את חותמו בעולם המצוות. גם תפקיד שלנו לא רק להטביע את חותמו בעולם המצוות הפרטי שאחד מקיים, להטביע את חותמו לקדש את כל המציאות, זאת אומרת, כל השלבים שבהם מתעלה המציאות שלנו קודם כל, מכשירה את הופעתה משלבים של מציאות חיים מרוסקת בגלות, אל מציאות חיים בנויה, כעם מאוחד בארצו, מלכות, בית מקדש, כהונה, נבואה, וכל זה וכל זה, ואחר כך גם לרומם מתוך זה את כל ערכי החיים, כמו שאמרנו, לעונג ואושר לחיים, לקדושת הטבע, וכל מיני יהודים שהרב מבטא במקומות שונים, כל זה בכלל תוכן החיים שלנו, שאנחנו בעצם לא גמרנו להביע אותו. זה צורות יותר שלמות של התורה והמצוות, של התכנים הרוחניים, של האוצרות, של ההשגות ותכני הקודש, שהצורים בקרבנו. חלק מאוד קטן מזה אנחנו סוגלים להבין היום, שבית מקדש לא איתנו, ונבואה אינה איתנו, אבל עוד הרבה יותר מזה נכיר, ונשפיע בתוכנו, ולא רק בתוכנו, אלא גם על כלל המציאות. המציאות בעצם כולה היא כלי הופעה, ואנחנו בעצם משוררים את שירת חיי המציאות, ובתי השירה האלה הם בעצם המציאות המתרקמת והולכת, וזורמת אל מלוא הביטוי, מלוא ההגשמה של המשאלות, של המאוויים הגדולים האלה, שאנחנו רוצים לבטא אותם בשירת המציאות. ולכן, הזמנים, חלוף הזמנים, זה למעשה איך היא תמצא, שהמציאות בעצם עוברת ומתקדמת אל, כמו נקרא לזה, הילד גדל, אז זה לא בזבוז זמן שהוא בינתיים, בין שנה, ואחר כך בין שנתיים, בין שלוש, אולי הוא לא יודע, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שהוא גדל לקראת להיות מה שתמון בו, הוא נולד עם נשמה גדולה, הכלים צריכים להתפתח, כל מיני כלים, גם כלים גופניים, גם כלי מחשבה, גם כלי לימוד וכולי, בר מצווה, ואחר כך. אנחנו יודעים שהזמן הוא לא מיותר, הוא מתפתח, הוא לוקח זמן, עד שהאיברים גדלים, עד שעה. אז הזמן הזה הוא בעצם זמן של בנייה, זמן של בנייה. ולפי גודל הייעוד העתידי שלו, לוקח יותר זמן להתפתח, מבעלי חיים מאוד פרימיטיביים, אז זה זמן קצר מאוד בדרך כלל, החיים, ההתפתחות שלהם. אין להם יותר מדי מה ללמוד בדרך, אין להם יותר מדי מה שצריך להשתכלל להתפתח בעד באותה דרגה. על החיים האנושיים הם כאלה. ככה באמת אנחנו מבינים שההתפתחות הזאת היא הזמן הנדרש. התוכן הפנימי מזמין את הצורך בעוד זמן, שזה, אז אנחנו צריכים לדעת שהזמנים החולפים, והזמנים שעוד לא מגיע מלך המשיח, זה פשוט כי המציאות עוד מבשילה. אנחנו והמציאות כולה מבשילים את עצמנו לקראת השלמות הזו.
אבל יש הבדל בין אומנות ישראלית לאומנות של
גוי? אומנות? מה? כישרון היצירה האומנותי, הצד האומנותי הנפלא, נותן חיים. אז אומנות בלשון מושאלת. זה אומנות בלשון מושאלת. מה זה הצד האומנותי הנפלא, נותן חיים? אומן, אנחנו מסבירים שהתורה והמצוות הם בעצם הגשמתם בעולם זה כמו אומן שמגשים את הרעיון בקרבו. המציאות. עכשיו, אומן ישראלי שרוצה לעצב איזה גביע, זה לא... מה אתה מתכוון? טוב, זה לא הסוגיה. אומנות ישראלית, אומן.
זה כל השורות פה, שכוח היצירה שלנו...
זה הכל, הכל במובן שהסברתי עכשיו.
זה רק תורה ומצוות, בלי אומנות בכלל?
תורה ומצוות, נבואה, קדושה. זה גווני החיים הישראלים, המקודשים, הטהורים, הכל קלים. עוד טיפה, אני לא יודע, חיים וסוענים הם לשעתם החיים החברתיים. אבל לך, הדל, מה קטן ודל הוא חיי, מה גדולה היא הריקניות הנשארת בלב אחרי כל ההתרגשות הרבה של המלחמות והבומות שהעולם עובר, כשאין בהם תכלית נצחית, כי אם חיים עוברים של קבוצות יחידים. כן, סקירת ההיסטוריה מבט אחר, מבט שמה שמתרחש בלי כל מה שאמרנו עכשיו. גם הערך של התעוררויות חברתיות כוללות, כל מיני תנועות חיוביות, שיש להם איזה רעיון, הן רוצות ליצור מהפכה, שוויוניות וכו' וכו'. בייחוד שבאות בשעון ובהתפעלות המלבת את הלב ומקדרת את הדעה, לא יגדל הרבה מזה. אם אין תכלית עצמית נצחית אידיאלית שתוכל להעלות את הכל, נכלל הצורות היותר חשובות שיש כוח בהיגיון ורגש עליון ניתן להם, אז כל התנועות אינן חשובות כלום ואינן יכולות להחזיק מעמד לאורך ימים. כל מה שמתחולל בעולם חסר ערך בלי המשמעות האידיאלית האלוקית של כל זה. וגם תנועות שאנחנו יכולים לכנות אותן תנועות חיוביות, המשמעות העמוקה שלהם תהיה כאשר זה ייתן את אותותיו בנושא החיים האידיאלי בעולם. מי זה עם ישראל? מה זה יבנה בקרבנו? לכן, שוב פעם, אסור לעם ישראל להימרח. עם ישראל בתקופת הרב, וכמה עשרות שנים קודם, התחיל לפגוש עולם שיוצא כבר לכאורה מהחושך, עם כל מיני בשורות, כל מיני עמים, מתחילים לזקוף את קומתם עם רעיונות מאוד מאוד מלאי תקווה לגאולת המציאות, מכל מיני... אימפרטורים, בכל מיני עריצים, בכל מיני איזה עולם מתחיל קדמה. אז עם ישראל ניצב מנגד, אז בוא נתמזג, אז כבר לא צריך להישאר בפנים, אפשר להתמזג עם הכל חיובי לכאורה. רק אומר, נותן שמיים וארץ, כל זה חולף, לא נותן את המשמעות העמוקה, אלא כאשר זה חלק בלתי נפרד, כאשר זה נכנס אל הקודש, ונהיה חלק בלתי נפרד מכללות תמונת הקודש שמצאת אצלנו במובן הכולל, גם בתכונות של החיים הלאומיים, גם בחיים האלוקיים, בכל המכלול הישראלי הזה, אז נקבל את ערכו השלם.